אנחנו במוצאי שבת, מוצאי שבת פרשת במדבר. אנחנו היום כבר בראש חודש סיוון, אפשר להגיד חודש טוב. אנחנו בהתוודות שבת מבורכים, ומעל הכל יש את ההוראה של הרבי שבקביעות כזו יהיה התוועדות של אחדות, במיוחד לפני מתן תורה, שזו הזדמנות מיוחדת לעורר את העניין של האחדות. זה בעצם העניין העיקרי של ההתוועדות שלנו היום. אז כל אחד במקומו יגיד לחיים, ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם, נכון. חיים, חיים, כל אחד ואחד במקומו, גם יגיד לחיים, שנהיה כולנו שותפים. חיים, חיים. אנחנו קודם כל נעשה איזשהו רענון ותזכורת להוראה המיוחדת הזו של ההתוועדות של היום. קודם כל, אנחנו, כמו שהזכרתי, אנחנו בשבת מברכים חודש סיוון. ששבת מברכים חודש סיוון, זה כבר כשלעצמו סיבה מספקת ומחייבת שנתוועד ביחד. אבל השנה, ובקביעות הזו במיוחד, יש תוספת, הדגש מיוחד, על ההתוועדות שלנו ביחד. אנחנו יודעים שהייתה הוראה מיוחדת של הרבה. ההוראה של הרבה הייתה בתשעים מם וב, ולפני 34 שנים. תשעים מם וב, בשבת, לא שבת האחרונה של חודש אייר, שבעצם השבת האחרונה של חודש אייר זה היה היום, שבת מברכים סיוון, אבל באותה שנה, שבת אחת קודמת, זה עדיין היה בכ"ב אייר, אז היה התוועדות מיוחדת שהרבי דיבר, הרבי יצא בבקשה, הרבי התבטא בביטויים לא שגרתיים, שהוא מבקש בקשה, והוא התבטא הרבי שהוא מבקש בקשה נפשית, וזה בהחלט היה דריכות בקהל, מה הבקשה הנפשית שהרבי מבקש, והרבי ביקש, הוא רוצה שבכל מקום ומקום, בכל מקום שאפשר להפיץ את זה, הרבי הדגיש בשיחה שאפשר לפרסם את זה אפילו שלא בשמו, בכל מקום לפי עניינו, אם יש מקום שזה יתקבל בצורה כזו, או בצורה אחרת, העיקר המטרה, שבכל מקום ומקום שיש יהודים, אז שיתאספו יחד בשבת, פרשת במדבר, שזה ערב ראש חודש סיוון, באותה שנה בתפשין מבב, היה בדיוק כמו השנה שזה ראש חודש היה ביום ראשון, כמו שהשנה אנחנו עכשיו נכנסנו לתוך ראש חודש סיוון, והרבי דיבר שבכל מקום ומקום שיתאספו יחד חסידים בשבת אחר הצהריים, בעלות המנחה, היינו בזמן סעודה שלישית, ויעשו התוועדויות לעורר, לחזק את העניין הזה של אהבת ישראל ואחדות ישראל בכל מקום ומקום, שזה ההכנה המתאימה במיוחד לעניין של מתן תורה, שידוע שמתן תורה בא רק אחרי שכל עם ישראל היו ביחד. יש אפילו ביטוי באחד המקומות שחז"ל אומרים שאם היה חסר יהודי אחד מכל עם ישראל, יהודי אחד לא היה נוכח, הקדוש ברוך הוא לא היה יורד על הר סיני, הוא לא היה מביא תורה לעם ישראל. זאת אומרת שבעצם לא מוותרים, אסור לוותר על אף פרט, על אף אחד, כשמדובר בהכנה למתן תורה. וזה היה הבקשה הנפשית שהרבי ביקש, שיהיה התוועדויות לעורר את האחדות הזו. זה היה גם ביטוי שגם זה לא רגיל, שהרבי אמר שאפילו מבחינת הוצאות כספיות שיהיו סביב ההתוועדויות הללו, אם במקומות מסוימים בעולם ההתוועדות הזו תהיה כרוכה בהוצאה כספית, הרבי לא פירט, אבל אפשר לחשוב לבד, יש מקומות שצריך לקנות כיבוד מיוחד כדי למשוך את הקהל, יש מקומות שאולי צריך אפילו לזכור מראש לפני השבת אולם מיוחד שיהיה אפשר להתאסף כולם, לא משנה מה. הרבי אמר שלא שמניעה כספית לא תהיה שום מניעה בהתארגנות של ההתוודויות הללו, הרב אמר שכל ההוצאות הכספיות שיהיו, אם יהיו, אצל כל אחד ואחד, אז הרב אמר שישלחו לו את כל ההוצאות, כל בן אדם שיש לו איזושהי הוצאה כספית בדבר, שישלחו לו את רשימת ההוצאות, והרב יחסה וישלח כסף לכל אחד, שאם זה הבעיה שלו בשביל לקיים את הבקשה הזו. כמו שהרב התבטא שזו בקשה נפשית, שלא יהיה שום דבר ושום מניעה בעולם לבצע הלכה למעשה את ההתוועדות האחדות הזו. אז אם כך, השנה הזו שלנו, שאנחנו נמצאים בקביעות מיוחדת, שהיא ממש דומה לאותה קביעות שהיה באותה שנה, אז בוודאי ובוודאי שזה הדבר המתאים והנכון, שאנחנו מתוועדים עכשיו ביחד, למרות שלא עשינו את זה בשבת, אנחנו נמצאים כרגע בשבת בעלות המנחה, אנחנו כבר במוצאי שבת, אבל גם זה מעניין שבאותה השיחה הרבי אמר שגם באותם מקומות שאם מאיזה סיבה שתהיה אי אפשר יהיה להתאסף בשבת, אז שיעשו את זה בימים הסמוכים, ועל אחת כמה וכמה בראש חודש. אז השנה אנחנו נמצאים ממש בסיטואציה כזו, שרואים שהמילים שהרבי אומר אז הם רלוונטיים הרי לכל תקופה ולכל שנה, אז בשנה הזו הביטוי הזה מקבל משנה תוקף, שאנחנו נמצאים בסיטואציה כזו שלא יכולים להתאסף בשבת עצמו, מהסיבות שכרגע מונעות מאיתנו את ההתאספות הפיזית ביחד והתוועדות ביחד, אבל אנחנו עושים את זה בהזדמנויות המתאימות, בהזדמנות הראשונה שאפשר במוצאי שבת, שעושים את זה באמצעים שאפשר, באמצעים האלקטרונים שאפשר, אז אנחנו נשתדל כמה שאפשר, שלמרות שכשלא רואים את הפנים אחד מול השני, ולא יושבים בדיבוק חברים ביחד, הרבה יותר קשה לעורר את החמימות הזו של ההתוועדות החסידית, אבל אנחנו בכל אופן נעשה את ההשתדלות, שגם במצב הזה נוכל לעורר את האהבה והאחווה, את ההכנה המתאימה, לבצע את ההוראות של הרבה, וכרגע עצם ההצפות שלנו יחד, מכניס לנו פה את הכוח המיוחד של הרבה בתוכנו, כי אנחנו מבצעים את ההוראה הזו שהרבה נתן לנו, וכשאנחנו מתחברים לראש, נעשו את ראש בני ישראל, שמתחברים לראש, הרבה יותר קל והרבה יותר אפשרי, שכל האיברים, כל החסידים, כל האחים, יוכלו להיות באהבה, באחדות, אחדות כזו שתשפיע בעזרת השם, על החיים שלנו כפשוטו, בחיי היום יום. לחיים לחיים, חיים לכל אחד ואחד, שנצליח לעורר את העניינים שצריך לעורר. חיים לחיים. הנה מה טוב ומה נעים שבס אחים גם יוחד. הנה מה טוב גם יוחד. ידדדן ידדדן ימם ממם איננם אלאיינם איננם תריאנאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאיינאי חיים, חיים. ידוע, יש כידוע מאמר מפורסם, חיים לחיים. יש כידוע מאמר מפורסם של הרבי הרש"ב על הנושא של אחדות ישראל, אהבת ישראל, מאמר מפורסם מתף ריש נונטט, שקוראים לזה, למאמר הזה בדיבור המתחיל הידוע, החלצו. החלצו רנת, ככה זה נקרא. מאמר מיוחד עם חלוקה לפרקים, שהרבי חילק את זה לפרקים, והרבי גם חילק את המאמר הזה בהזדמנויות מסוימות, את המאמר החלצו. המאמר הזה הוא מאמר שהרבי רש"ב דיבר בצורה מאוד חריפה וחזקה בנושא הזה של אהבת ישראל. ידוע שבשנת תשמח, ביום הולדת של הרבי רש"ב, חף חשבן, אז הרבי חילק את הקונטרס לכל אחד ואחד. זה היה פעם ראשונה שהרבי נעמד לחלק קונטרס של מאמרים, וזה היה מאוד התרגשות גדולה. זה היה פעם ראשונה שאפילו לא תכננו, זה היה הפתעה. הרבי חזר באותו יום, חף חשבן, הרבי חזר מהאוהל, ואחרי תפילת ערבית, אז הרבי הודיע דרך המזכירות שהוא הולך לחלק עכשיו לכל הגברים מעל גיל 12, לכל הנשים מעל גיל 11, הולך לחלק לכולם את הקונטרס הזה, יחלצו, של הרבי רש"ב. והיה ממש התרגשות גדולה, ובאו, נהרו רבים מאוד, אבל אחרי שעה בערך פשוט נגמרו החוברות. זה דבר שהרבי הודיע את זה, מה שנקרא, בהפתעה. הביאו את כל החוברות שהיו במחסנים של הוצאת הספרים כעת, ואחרי שעה פשוט נגמרו החוברות. היו הרבה אנשים שחיכו בתור, אבל הם לא יכלו לקבל כי פשוט הם נגמרו. ואז הודיעו לקהל שלמחרת, ביום שישי, למחרת, חפה לב חשבן, הרבי ימשיך לחלק. במשך כל הלילה הצפיסו, יש הרי בית דפוס בבניין הסמוך ל-770, בית דפוס, ששם תפיסים את כל שבוע, התפיסו את הלקוטי שיחות שם. אז במשך הלילה עמלו קשה והתפיסו עוד כמה אלפי חוברות חדשים של המאמר הזה, החלצו. וביום שישי בבוקר כבר היו המונים המונים שחיכו, אלפי אנשים חיכו, ואכן הרבי חילק ביום שישי שעות עד צהריים. הרבי עמד וחילק לכל הקהל את הקונטרס הזה. הקונטרס הזה מדבר על הנושא של אהבת ישראל באופן מאוד מאוד חזק. וככה מספרים את החסידים, שאיך הקונטרס הזה יצא, דהיינו מה הסיבה שהרבי רש"ב אמר את המאמר הזה, בעקבות מה הרבי רש"ב עורר כל כך על הנושא הזה של אהבה ושלא יהיה מריבה, וממש בצורה חריפה. ככה נדמה לי שמספרים, היה פעם בהתוועדות שישבו חסידים, וחסיד אחד רצה לשתות משהו, לשתות מים, והיה כוס אחד, הוא לא רצה לשתות מהכוס שחבר שלו שתה ממנו, אז הוא כאילו עשה תנועה שהוא לא רוצה לשתות מהכוס, אז הוא הולך לחפש כוס אחרת. אז על הפעולה הזו, שאנחנו אולי היום עושים את זה באופן טבעי, הכוס, אנחנו רואים איסטניסטים, לשתות עם הכוס של מישהו אחר, אבל על הפעולה הזו, שחסיד אחד לא רצה לשתות מכוס של מישהו אחר, הרב רש"ב לקח את זה בצורה מאוד מאוד רצינית וקשה, אם אפשר להתבטא כך, והוא אמר את המאמר הזה, מה זה נקרא, יש חוסר אהבת ישראל בין יהודים. מי שיודע שהחסיד הרב דונין, הרב ראובן דונין, עליו השלום, אצלו בהתוועדויות, הוא היה הרי הרבה מדבר על הנושא של אהבה, שצריך להיות בין אחד לשני, אז הנושא הזה אצלו היה באופן של חוק ולא יעבור, שאצלו בהתוודיות היה רק כוס אחד, ובדווקא כולם שתו עם אותו כוס. הוא לא ירשה שיהיה כוסות אישיים בלחיים. כל אחד שותה באותו כוס של השני. אצלו זה היה באחדות ישראל מאוד מאוד חזקה. כן, לא לתקופת קורונה, אבל בכל אופן היה סיפור. זה מזכיר עוד, כאן עוד סיפור ש... מעניין לעניין באותו עניין, סיפור שהיה בתשמ"ג, בתשרי, תשמ"ג, היה יהודי מכפר חב"ד, שזה היה בשבילו פעם ראשונה שהוא נסע לרבי, תשרי תשמם ג', וההתוועדות הראשונה שהוא היה אצל הרבי זה היה בוו תשרי, שהרב תשרי כידוע זה יום השנה של אמא של הרבי, יש התוועדות כל שנה בוו תשרי, אז זה היה ההתוועדות הראשונה שאותו יהודי השתתף בה, ומי שמכיר ומי שיודע בוודאי כולם ראו בתמונות בווידאו שבין השיחות שהקהל מנגן, אז זה הזדמנות שהקהל מוזגים בקבוקים שמפוזרים על השולחנות, יש גם בקבוקים וגם כוסות, והקהל מוזג, מי שרוצה מוזג לעצמו בכוסית קטנה קצת יין ומרימים את הכוס, ועד שלא רואים שהרב ככה מסתכל ממקד מבט של שנייה, שבריר שנייה, ואומר לחיים, אז אתה לא מוריד את הכוס, ולמרות שיש צפופים שם קהל גדול, אבל זה מאוד מאוד ברור לכל אחד, כשהרב מסתכל ומביט עליו, מה שנקרא עיניים נפגשות, אתה רואה שהרב מסתכל עליך ועושה לך עם הראש לחיים, עד אתה אומר לחיים ושוטה. ולפעמים זה קורה מצב שאדם מחזיק את הכוס, והרב מסתכל לכל הכיוונים, משום מה מדלג על הבן אדם הזה, ואז עובר לבן אדם אחר, ונגמר את הנגמר הניגון, מתחיל שיחה הבאה, ולפעמים הבן אדם מנסה בפעם השנייה, וכן הלאה. ויש סביב זה סיפורים מאוד מעניינים, עד כמה שהדבר הזה הוא מאוד, מאוד משמעותי, מי הרבי עונה ומתי הוא עונה. לפעמים הרבי מסמן במקרים נדירים, מסמן לבן אדם עם היד שיקח כוס גדולה דווקא, ולא כוס קטנה. בכל אופן, הסיפור שאני רוצה לספר, זה יהודי שהגיע פעם ראשונה, כמו שאמרתי, בוו תשרי, תשמ"ג. אחרי השיחה הראשונה, אז הוא לקח כוסית יין והסתכל ככה לכיוון הרבי, ורצה שהרבי יגיד לו לחיים. ובשום אופן, הרבי לא מסתכל עליו. מסתכל לצד ימין שלו, לצד שמאל שלו. זה היה מאוד מאוד בולט שהרבי מדלג עליו במבט. ככה זה היה בשיחה הראשונה, וככה זה היה בשיחה השנייה, ככה בשיחה השלישית, כבר ההתוועדות עומדת להסתיים, והחסיד ממש לא הבין מה קורה, היה מאוד מוטרד, מה יכול להיות הסיבה שהרבא לא אומר לו לחיים, זה כבר היה לו ממש בולט, שהרבא מדלג עליו כל הזמן, וככה היה מאוד בשברון לב כזה, למה הרבא לא עונה לו, וממש זמן קצר לפני שההתוועדות הסתיימה, אז פתאום, שנקרא, נפל לו איזה הברקה בראש, שיכול להיות שהוא עלה על הסיבה למה הרבי לא עונה לו. מה היה? יש יהודי שהיה לו פעם, אחת התוכניות שאנחנו רואים מוצאי שבת, ראינו תוכנית כמעט שלמה עליו. היה יהודי שקראו לו אייב זקס. אייב זקס היה מאמן כדורסל, שאני זוכר בשנים שהייתי הוא עדיין היה, הוא היה יהודי שחזר בתשובה ישירות על ידי הרבי. דהיינו, פעם קרה שהוא צפה באופן אקראי, השגחה פרטית, בשידור בטלוויזיה מהתוועדות של הרבי, והוא מאוד התלהב, ואז הוא פשוט התחיל להגיע, והיה מגיע לעתים מאוד קרובות ל-770, משתתף בהתוועדויות, ואין מצב שמישהו פספס אותו בהתוועדויות, כי הוא היה נעמד ומנופף ידיים במרץ ומוחא כפיים, היה לו נוכחות גדולה, הוא היה מאוד בולט, היה לובש כובע, מה שנקרא כובע טמבל, מה שאנחנו קוראים לזה היום, זה היה הכובע שהיה לובש בדרך כלל, והיה עושה עם הידיים, הרבה היה מגיב לו, יהודי מאוד מיוחד, אבל לא כולם ידעו מי הוא, ולא כולם ידעו לזהות אותו, אותו חסיד שהוא היה אורח, פעם ראשונה הגיע ל-770, אז הוא בדיוק היה לידו, ליד אותו אחד, ו... אותו אחד, הוא שאל את הסובבים, מי זה האדם הזה ככה? אז אמרו לו, איזה מאמן כדורסל. טוב, יהודי שבא מהארץ, הוא שומע מאמן כדורסל, אז היה לו בראש, יכול להיות שבכלל לא שומר שבת, היהודי הזה. וידוע שאדם שלא שומר שבת, אז היין שלו בעייתי. וככה עלה לו מחשבה שאי אפשר לשתות מהיין שהוא מוזג. ובדיוק אותו אייב זקס היה לו בקבוק יין ביד, והוא הציע לאותו חסיד מכפר חב"ד שיושב לידו, הציע לו למזוג לו קצת יין בכוס. אבל אותו חסיד שעלה לו בראש, אולי היהודי הזה לא שומר שבת, אז מה ייקח ממנו יין? אז הוא נמנע, הוא לא לקח ממנו יין, הוא עשה סימן שהוא לא רוצה, הוא לקח יין מיהודי אחר, חסיד, שכמו שאומרים הוא רגוע, שהכל בסדר. זה מה שקרה בתחילת ההתוועדות. לקראת סוף ההתוועדות, שהוא רואה שהרב כל הזמן לא מגיב לו, ולא עונה לו, ולא מתייחס אליו, פתאום עלה לו הברקה בראש, שיתכן שכל הסיבה שהרב לא עונה לו, בגלל שהוא נמנע לקחת יין מהיהודי הזה. אז מה הוא עשה? הוא אמר, אני אעשה מעשה. לקח את הכוסית שמחזיק כבר ביד כל ההתוועדות, ומנסה כל שיחה להרים אותה, הוריד אותה למטה, שפך את זה ככה לרצפה, שאף אחד לא ישים לב, שפך את היין, ואז הוא פנה לאותו אייב זקס, והיה לו עדיין בקבוק יין לידו, וביקש ממנו אם יכול למזוג לו קצת יין. ובאותו שנייה שהוא פונה לאייב זקס ומבקש ממנו יין, אז הוא שם לב שהרב מתמקד במבט על מה שקורה, הרב עוקב על מזיגת היין של אייב זקס שמוזג יין לאותו חסיד, ואז באותה שנייה שהחסיד הרים את הכוס לרב, הרב חייך חיוך רחב ועשה לו עם הראש לחיים בצורה חזקה ובולטת שלא היה בכלל ספק שהוא מתכוון אליו. אז זה סיפור מה שנקרא קטן גדול, שכשמדבר על רב אז הוא מרגיש כל יהודי ואוהב כל יהודי, והרב הרגיש שהיין שאותו יהודי מחזיק ביד ורוצה להגיד לחיים, הוא מלווה עם איזשהו חוסר אהבת ישראל. אז הרב לא אומר לחיים על כזה קוס, הוא לא עונה ליהודי על כזה קוס, על החסיד על כזה קוס. אותו חסיד זכה, שמו שנקרא נפל לו הסימון, והוא ידע איך לתקן את זה. אבל זה צריך ללמד אותנו שהאחדות אהבת ישראל, שהרב דורש מחסידים, מיהודים, זה בכל פרט, אפילו בפרטים הקטנים, ובוודאי בדברים הגדולים, להיות זהיר, מלא לפגוע בשני, לא לעשות דבר שלילי לשני, ועד רבה להתחזק בצד החיובי והטוב. זה יסוד גדול בכל העניין של אהבת ישראל, שבזה הנקודה, שכשמדברים על אהבת ישראל, כמו שמדברים על כל עניין, לפעמים אנחנו, מה שנקרא, מדברים בשפה גדולה. מדברים בגדול על העניין, ואנחנו בוודאי רוצים להתחזק בעניין, אבל מאוד חשוב להוריד את זה לפרטים, להוריד את זה לדברים מעשיים, כי הדברים הקטנים, הדברים המעשיים הקטנים, יש להם בוודאי את המשמעות האמיתית לביטוי של הדבר הגדול. אז זה כדוגמה אולי של דבר מעשי קטן, שהוא סך הכל בינו לבין פלוני, אבל הדבר הקטן הזה, זה הביטוי של הדבר הגדול, זה עושה את הנחת האמיתי לרב, וזה עושה לנו את ההכנה הנפשית האמיתית, להיות מוכנים לקבלת התורה. אז לחיים לחיים, שנוכל לכוון לעשות את הדברים הנכונים, ונוכל לכוון לעורר את הרגש הנכון לשני, שיתבטא גם במעשה בעזרת השם. חיים לחיים. נו, לא שומעים את הלחיים של כל החבר'ה. נתחיל משלנו, ואחרי זה שניפגש, שיהיה לחיים עם כולם ביחד, בוודאי.
יהיה לחיים אמיתי, לא לחיים
אותו קוס, והכמות רק תשתנה בין קוס לקוס. Ay la 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 ya ma ya ya מישהו רוצה לשתף משהו, איזה נקודה שהוא למד השבת, איזה נקודה שעוררה אותו, אז זה הזמן, זה ההזדמנות. עד הרבה, נשמח מאוד.
משהו באמת שפלי גמור, באמת הפליא אותי, משהו חידוש, משהו יפה, משהו חזק אותי כאילו ככה. אנחנו רוצים הרי להיות אנשים תמימיים, אנשים שמסתכלים ולא מתפעלים מהחיצוניות, כן? אנחנו ביחד, כן, שומעים אותי?
שומעים כל מילה. שומעים כל מילה. באמת מי שיכול לעשות את השתק עדיף, אבל שומעים כל מילה.
אוקיי, אחלה. אז הפשטנים הם מסבירים בפשטות שדלת ורש יכולות להתחלף, וזה דבר רגיל, דבר שקורה במקראות. הרבי בעצמו מתייחס גם לעובדה הזאת, ומסביר שזה היה אותו אדם שהיה לו שני שמות, זאת אומרת, האבא של אליעשיו נקרא פעמים ראוול ופעמים דאוול. ואז מסביר, מתחילים להסביר גם היותר הפנימיים, כאילו מי שמתעסק יותר קצת בפנימיות של התורה, ומתחילים להביא מדרשים. לפי דעתי אחד מהם זה החידה, והיו עוד כמה, והם מביאים מדרשים שמסבירים שאותו אליעשיו למעשה הוא היה הבן של ראוול, שמי זה היה? הבן של יתרו. אחד מהבנים של יתרו נקרא אליעשיו. עכשיו, מי אותו אחד שהיה אליעשיו? למעשה יוצא שהוא היה בן גרים, הוא רצה להתחבר לאיזשהו שבט, מי יקבל אותו? היחידי, ככה זה כתוב במדרשים, היה היחידי שקיבלו את אליסף הזה. כמובן ש... אני לא יודע, אני הולך לחתן את הילדים שלו עם בחור ובחורה שלא משבט חבד, אז אפשר גם להבין שהדברים האלה קרו גם פעם. אז שפעם זה היו בני הגרים שהיו נחשבים כנחותים ו...
שני, את העוצמה שבחורים, ורואים את זה, וזה גם כתוב במדרשים.
הקדושים, שלמעשה מי היה דגל המחנה שלהם? שבט דן. עכשיו שבט דן לא היה בכור, לעומת זאת בני גד אמרו רופס, קיבלתם את הקטע הזה של ללכת בראש המחנה עם הדגל, דגל מחנה דן, דבר והם זזו הצידה, הם שתקו, כשמשה רבנו אמר להם, די להתרון יעליו, אבל הם שתקו, הם זזו הצידה. הם זזו הצידה בגלל שיש, למי שיש עמוד שדרה, אין לו בעיה לזוז הצידה, הוא לא מתרגש משום דבר, אז הוא זז הצידה כי הוא מכיר את העוצמה הפנימית שלא אין לו בעיה עם הדבר הזה. רוצים? בסדר, אני לא עם מספר אחד, אני עם מספר שתיים, מתחת מחנה דן, אפילו שאני בחור, והם היו יותר חזקים ויותר עוצמתים ויושבי הספר, וטרף ראש עם קודקודים עם רוע, והרי יודעים מה העוצמה האמיתית של בני גד, לא התפעלו מהסיפור הזה. ואז רב העניגו את אליעשר מצד אחד בן דאואל, שהוא היה בני גרים, אבל היה לו דעת חזקה, ולכן קלטו את הדעת החזקה שלו והניגו אותו כנשיא השבט בן גרים. לגומת זאת היה בן גם של ראואל, היה רע להשם, היה קרוב לקדוש ברוך הוא, היה אדם מיוחד, ולא התפלו מה יגיעו להם מסביב, אפילו שכל 11 שבטים דפו אותו. הם לא התרגשו מהסיפור הזה. ואם רוצים להסתכל ולעשות אחדות אמיתית, זה אך ורק על ידי כך שמסתכלים על פנימיותו של הבן אדם. ככה צריך להסתכל על פנימיותו של הבן אדם. לא על הפוזה שלו, לא על הפלורית שלו, לא על המשכים, לא משכים. מפה, משם, העיקר הפנימיות הטובה שלו, וכל יהודי הוא טוב ביותר, וככה אפשר, אז זה הדרך היחידה להשיג אחדות. רק על ידי הסתכלות פנימית.
ישר כוח, ישר כוח, לחיים, לחיים, דברים מתוקים. אם תרשה לי רק להוסיף מילה ולהעיר מילה, קודם כל הדברים באמת נכונים. רק הערה טכנית שגד היה תחת דגל ראובן, לא תחת דן, אבל זה רק משהו טכני, לא משנה. אבל להוסיף דבר מעניין, שלכן גד גם זכה שמשה רבינו קבעו בחלקו של גד. דהיינו, משה רבינו בחר אצל מי הוא נמצא, אצל מי הוא שוכן, מי הרע שלו זה דווקא גד. גד זכו להרח את משה רבינו אצלהם. שזה עוד מוסיף, עוד יותר מעצים את הנקודה שאמרת, של כוח גדול מאוד. דהיינו, מי נמצא עם הרבי, מי שבאמת נוהג בצורה כזו. חיים לחיים. חיים לחיים, עוד איזה... מרדכי, זה ניגון, תתחיל, אם כבר אמרת משהו כזה מתוק, תגיד גם איזה ניגון שכולנו נתחבר איתך יחד. כל הניגונים האלה מתחילים באיזה איי 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 כזה. תראו, אתם יודעים אצל... שמעתי פעם...
זה שבהתוועדות שאנחנו מאוד אוהבים תמיד, ובשבת אתה תמיד מכיש את ההתוועדות בעניין
הזה. זה כמה זה? איי, תראי, איי, 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 איי. תראי, איי, 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 ay 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 Ya 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 חיים לחיים לחיים. כדי להוריד עניינים של מילים גבוהות שדיברנו קודם על אהבת ישראל, להוריד את זה לעולם המעשה, אז מעניין שראיתי שיש גם מבחינה פשוט על פי ניגלה, בדירוג על פי ניגלה, יש איזשהו דירוג מלמטה למעלה, איך מקיימים הלכה למעשה את העניין הזה של אהבת ישראל, איך עושים את זה או איך מגיעים לזה, אבל מה נדרש מאיתנו בעצם בדרישה הגבוהה הזאת. אז כולם מכירים הרי את הסיפור המפורסם שהגמרא במסכת שבת, דף למד א', חשבתי לעצמי, זה מעניין שזה דף למד א' ולא דף לב, שבתניה בפרק לב זה אהבת ישראל, אבל זה מופיע בגמרא, דף למד א'. כל פנים, יש שם את הסיפור הידוע על אותו נוכרי שבא להתגייר, והיה לו את התנאי שהוא מוכן להתגייר בתנאי שילמדו אותו את כל התורה כשהוא עומד על רגל אחת. כולם מכירים, כשהוא הגיע לשמי, אז הוא דחה אותו באמת הבניין, ואז הוא הגיע להילל, ומה הילל אמר לו? הילל אמר לו משפט בארמית. מה הוא אמר לו? מאי דהלך סני לחברך לא תעבד. מה בעצם תרגום המילולי של מה שהילל אמר לו? אמר לו, מה ששנוי עליך, לחבר שלך אל תעשה. אחר כך הוא סיים, אמר לו, זוהי כל התורה כולה, ואידך זיל גמור, ואידך הכוונה היא, אתה רוצה לדעת את כל הפרטים של התורה, אז לך תלמד, אבל זה בעצם הבסיס של כל התורה. אז יש שאלה מפורסמת ששואל המהרש"א, המהרש"א זה אחד הפרשנים על הגמרא, אז הוא שואל, הוא אומר ככה, מילא זה שהילל דיבר עם האדם הזה בארמית, לא בלשון הקודש, הרי בתורה כתוב, ואהבת לרעך כמוך. והילל יכל להגיד לו פשוט את לשון התורה, ואהבת לרעך כמוך, זהו כל התורה כולה. בפועל הילל לא אמר לו את זה בלשון התורה, אמר לו את זה בארמית. זה שאמר לו בארמית, מילא זה מובן. למה זה מובן? כי זה היה שפה מדוברת, דיברו עם אנשים בארמית, ואמר לו את זה בארמית. אבל השאלה ששואל המהרש"א, אם כבר אתה רוצה להגיד לו את זה בארמית, אז תתרגם לו את המילים בארמית. אם תפתחו את האונקלוס למשל, על הפסוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, איך הוא מתרגם את זה בארמית? הוא אומר, הוא תרחם לחברך כבטח. תרחם זה התרגום של המילה ואהבת, לרעך זה לחברך כמוך כבטח. אז הלל גם היה צריך לומר לאותו גוי את התרגום בארמית של אותם מילים. למה הלל בחר להגיד לו את זה בשפה שלילית? מה, אנחנו נתרגם ללשון הקודש, מה הלל אמר לו? מה ששנוי עליך, לחבר שלך אל תעשה. זהו כל התורה כולה. למה ראה הלל לתרגם את זה בלשון שלילית? אז המהרש"א עונה ואומר, וזה נחשב למדרגה הראשונה מינימלית ההתחלתית באהבת ישראל. אומר המהרש"א שהלל רצה לומר לו, כשאתה רוצה להיכנס לעם ישראל, אתה רוצה לקבל את הפתח, את הכניסה, להיכנס לתוך העניין הזה של אהבה, אז לא נדרש ממך בשלב ראשון שתהפוך עולמות ותלך במסירות נפש, לעשות פעולות למען החבר שלך בצורה כזו או אחרת. מה שנדרש ממך בשלב ראשון, אל תעשה לו צער, אל תעשה דברים נגדו, אל תעשה דברים שאתה לא רוצה שיעשו לך. זה מה שהילל אומר לו. הביטוי הראשון של אהבת ישראל זה מה דהלך סני, מה ששנוי עליך, לחברך לא תעביד. זה בסיס ראשוני של אהבת ישראל, להימנע מלהציק או להפריע או לדבר וכולי שלילי על מישהו אחר. זה השלב הראשון, זה הדרגה הראשונה. אחר כך יש מדרגות יותר גבוהות. למשל מציינים את הרמב"ן, שהוא כותב שמה זה ואהבת לרעך כמוך, ואיך זה בא לידי ביטוי, שתעשה פעולות חיוביות עבורו. תעשה פעולות חיוביות עבורו, תעזור לו, תיתן לו עזרה כספית, או עזרה פיזית, או לכבד אותו, זה כבר פעול, זה כבר הדרגה יותר גבוהה. לא רק שאתה לא עושה דברים נגדו, אלא אתה גם עושה פעולות אקטיביות, חיוביות, למענו. זה כבר שלב ב', זה כבר עלייה במדרגה, זה אומר הרמב"ן. אחר כך מציינים שיש שלב ג', שזה הרמב"ם. הרמב״ם כבר אומר שמה זה ואהבת לרעך כמוך? לאהוב כל איש מישראל כגופו, לאהוב. הרמב״ם מדבר על זה, לא המצווה היא לא המעשה שתעשה עבורו, המצווה היא פשוט לאהוב אותו. כמובן איך יעידו שאתה אוהב אותו, אז זה לא מספיק שאתה חושב ככה שאתה אוהב אותו, מה יהיה המדד שאתה אוהב אותו, שאתה באמת תעשה במעשה דברים עבורו. אבל זה באמת דרישה שזה יבוא אליך ברגש של הלב, זה כבר עבודה הרבה יותר פנימית. לעורר רגש של אהבה לשני, זה כבר עבודה. ויש אחר כך, אפשר לומר את המדרגה הרביעית, אם נרצה לומר שזה בעצם השלישית עם הביור הפנימי, שזה פרק רמת בית בתניה, שמסביר שכולם בעצם אחד ממש, כי הגוף תפל והנפש עיקר, כמו שקודם מרדכי אמר בצורה נכונה, להסתכל על הפנימיות שלו ולא על החיצוניות. מה שמפריד בינינו זה דברים חיצוניים, אבל בעצם המהות אנחנו מהות אחת, וזה בעצם צריכה להיות, זה המדרגה הגבוהה מאוד כבר, שאנחנו באמת מרגישים מאוחדים באמת עם השני כאחד ממש. אבל כדי להגיע לשלב הגבוה, אז מתחילים לפי סדר, בוא נתחיל קודם כל ממה שאומר המהרש"א, לא לעשות דברים שמפריעים לשני. אחר כך אנחנו כמובן נעלה יותר גבוה, ועד שנגיע לשלב שנהיה באמת כאחד ממש. יש את הביטוי הידוע שכתוב על היום הזה, על ראש חודש סיוון, שזה היום שבו עם ישראל, כתוב בפסוק ויחן שם ישראל נגד ההר. אז מה אומר רש"י? כולם מכירים את הרש"י המפורסם, מה זה ויחן, לשון יחיד. אז מה הלשון של רש"י? שעם ישראל היה כאיש אחד, בלב אחד. זה הלשון המפורסמת מאוד, לשון המפורסם מאוד על היום הזה, ראש חודש סיוון. אבל יש כאן, כשמסתכלים על הלשון הזה, יש שיחה של הרבי שנותן לנו מבט קצת יותר עמוק להבין את הניסוח הזה, מה זה נקרא כאיש אחד בלב אחד. וכדי, כמו שהרבה פעמים שרוצים לציין את ה... מצא את ההבדלים, מה שנקרא, שלפעמים יש תמונות שמראים לך תמונה אחת ליד השנייה, תציין את ההבדלים שביניהם. מתי אומרים לך, מתי מעמידים לך תמונות כדי לציין את ההבדלים שביניהם? כשבמבט חיצוני, מבט חטוף, הם נראים מאוד דומים. עכשיו תתחיל לראות מה ההבדלים ביניהם, וכשתתעמק, תראה את ההבדלים, תראה שיש ביניהם לפעמים כמה, 5, 6, 10 הבדלים, וכן הלאה וכן הלאה. אותו דבר גם בעניין הזה, שאנחנו מדברים על הביטוי כאיש אחד בלב אחד, אם רוצים לחדד את הייחודיות של הביטוי הזה, נמצא ביטוי דומה, אבל שוב, דומה, אבל כמה שונה. יש, אם נלך בפרשת בשלח, שמסופר בתורה על עם ישראל, כשנמצאים ליד ים סוף, והם פוחדים שהמצרים מתקרבים והם לא יודעים מה לעשות, אוקיי? כולם מכירים. אז יש שם הפסוק שאומר את התורה, ויסו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם ויראו מאוד. אז מה הפשט בפסוק? שהיהודים פתאום רואים שמצרים נוסע אחריהם. מה פירוש מצרים נוסע אחריהם? מה זה לשון יחיד? הרי עם שלם נוסע אחריהם. למה זה לא כתוב בלשון רבים? אז יש ברש"י שתי הסברים. הסבר השני ברש"י, שמצרים הכוונה שהם ראו את המלאך, השר העליון האלוקי הממונה על מצרים, נוסע אחריהם, נוסע לעזור למצרים. זה אבל הפירוש השני ברש"י. מה הפירוש הראשון ברש"י? רש"י אומר, מה הפירוש נוסע אחריהם? למה זה כתוב לשון יחיד? אומר רש"י, בלב אחד כאיש אחד. לכאורה ביטוי די דומה. מה שנאמר על ויחן שם ישראל על עם ישראל, שזה כתוב בסך הכל בתורה לא הרבה אחרי יציאת מצרים, אחרי קריעת ים סוף הגיעו למתן תורה, ואז כתוב ויחן שם ישראל נגד ההר, זה כתוב בפרשת יתרו, סך הכל פרשה אחת אחרי, זה פרשה אחת קודמת בפרשה בשלח, התורה אומרת על המצרים בלב אחד כאיש אחד. כשמגיע פרשה אחת אחרי זה, שם ישראל הגיע ויחן שם ישראל, שם הלשון, כמו שהבאנו קודם, הלשון המוכרת, שזה היה כאיש אחד בלב אחד. אז מה באמת ההבדל? למה אצל המצרים הלשון הוא בלב אחד כאיש אחד, ואצל היהודים זה כאיש אחד בלב אחד. נראה כאילו סתם משחקי מילים, אבל לא. יש בזה מסר עצום וחזק שצריך לשים לב. נקדים לפני זה, שבאותה שיחה שהרבי ביקש על אהבת ישראל בשבת הזו, מה שאנחנו עושים כרגע, אז הספר כרגע לא לפניי, אבל זכור לי שיש שם הערה שהרבי מדייק במילים שכתוב כאיש אחד בלב אחד. הרבי אומר, אני אומר זה במילים שלי, אבל זה התוכן שכתוב שם, שלפעמים כשאנחנו מתאחדים יחד, אז יכול אדם לחשוב, אני התאחדתי איתו רק טכנית, פשוט באתי איתו, התפעלתי איתו יחד, ישבתי איתו יחד, או היינו בשיחת ועידה ביחד, אבל מה זה? זה משהו טכני, זה לא מה, אנחנו באמת מרגישים, בוא קודם כל נעבוד על עצמנו, נרגיש באמת אהבה אמיתית, פנימית, ואז אנחנו נעשה את הוועידה ואת ההתוועדות הזו ביחד. אומר רבי, לא, תתחיל כאיש אחד, תהיה ביחד בצד המעשי, כאיש. מה עם הלב? תעזוב, זה יגיע אחר כך. זה שאתה עושה כרגע אחדות עם השני באופן מעשי כאיש, זה מאוד מאוד חשוב, כי אחרי הפעולות נמשכות הלבבות. אם אתה רוצה שהלב יגיע, תתחיל עם האיש. אז זה נקודה שהרבי אומר שם בשיחה, אבל נחזור להבדל בין מצרים לבין עם ישראל, זה הבדל מאוד משמעותי. אצל המצרים אין כזה מצב שהם כאיש אחד. הם לא איש אחד, הגויים לא יכולים להפוך להיות אחד. הגויים הם מפוזרים ומפורדים באמת אחד מהשני. אם רואים בכל זאת שהם הולכים יחד, זה רק בגלל שיש להם לב אחד. מה הכוונה? יש להם מטרה אחת, במקרה שלנו, שנאה אחת נגד היהודים. בזה כל הגויים, כל המצרים השתוו. כולם שנו את היהודים. בשביל המטרה הזו של שנאה של עם ישראל, לעם ישראל, התחיל עם הלב, עם השנאה, אז הם היו מוכנים להתאחד יחד וללכת לאותה מטרה. אבל זה לא באמת אחדות, זה רק מטרה חיצונית אחת שבשבילה הם מוכנים להתאחד. אצל יהודים זה הפוך. היהודים באמת הם כאיש אחד, היהודים זה איש אחד, היהודים זה מהות אחת. אחר כך מזה הם גם יגיעו לבלב אחד, שזה בעצם ההבדל המהותי בין יהודי לגוי. אנחנו באמת אחד, אפילו כשעוד לא הצלחנו לעורר את הלב האחד מאחד לשני, זה לא משנה את המציאות, המציאות האמיתית שאנחנו כאיש אחד. וכשאנחנו לא נתפעל מההפרעות שיש מפעם לפעם, מהיצר הרע שנכנס באמצע, ואנחנו באמת נעורר את האיש אחד, לחזק כל מיני פעולות שאולי הם נראים לנו טכניים, אבל אנחנו נעשה את הפעולות ביחד, נפעל עליה כאיש אחד, ברור שזה גם יגיע, שגם יתגלה שזה בלב אחד. אבל לדעת שכשאנחנו מתאחדים עם עוד מישהו, אנחנו באמת אחד, כמו שתי ידיים של אותו גוף, אז אמנם שתי הידיים נמצאים אחד בצד ימין ואחד בצד שמאל, הם בשני צדדים שונים של הגוף, אבל הם בעצם גוף אחד, כי במהות הם אחד. זה צריך להיות ההרגשה שלנו, ההתנהגות שלנו, וכשנתייחס ככה ונדע שבאמת זה ככה, אז מזכיר לי, יש יהודי שגר ברמת שלמה בירושלים, קוראים לו הרב משה צור, אחד שהוא מנהל מוסדות חינוך, מפעלי חסד. אז הוא היה פעם אצל הרבי ביחידות, והרבי דיבר איתו הרבה שחיזק אצלו שהתעסק לעשות טוב ליהודים, והרבי דיבר איתו על המצווה הזו של ואהבת לרעך כמוך. ואז הרבי שאל אותו שאלה מפורסמת שאנחנו מכירים את זה, ושאל אותו, זה מפורסם בשם הרבי, למה הרי ביהדות אנחנו יודעים שהדברים הטובים נמצאים תמיד בצד ימין? צד ימין מסמל חסד, כמו שכתוב שאדם נמצא בהתלבטות בפרשת דרכים, לא יודע לאיזה כיוון ללכת, אז אומרים כל פניות שאתה פונה תפנה לימין. ימין זה הצד החיובי. הרבי אמר לו, אפילו שמניחים תפילין, אז היד שאיתה מניחים את התפילין היא יד ימין. היד ימין היא פה, היא עושה את ההנחה. כבר מניחים על יד שמאל, אבל הפעולה היא בימין. כשאתה נותן שלום למישהו אחר, אתה מושיט לו יד, איזה יד אתה מושיט לו ימין. מחזיק ספר תורה בימין, תמיד הכל זה בימין. רבי שאל אותו, אז למה הלב יש לו נטייה לכיוון שמאל? אחורה זה הפוך מכל הכללים הרגילים. והרבי בעצמו ענה לו את התשובה. רבי אמר לו שכשאתה עומד מול יהודי אחר, אז הלב שלך הוא מול הצד הימני שלו. הלב שלך הוא מול היד הימנית שלו. כי לב יהודי לא צריך להיות פועם בשביל עצמו. הלב של היהודי צריך להיות פועם בשביל השני, בשביל היהודי השני. ובמילא, אם הלב שלך הוא בשביל לעזור למישהו אחר, אז הלב שלך הוא בהחלט כן פונה לימין. לא פונה לימין שלך, אבל הוא פונה לימין של מישהו אחר. זה המהות של הלב, זה מהות העניין. שאנחנו נזכור שזה התפקיד של הלב, זה התפקיד שלנו בחיים, לעזור לשני ולהיות נוטה לשני, אז בוודאי שזה ייתן לנו לב בריא. זה כמו שכתוב בתניה, שכשהלב בריא, אז רימת הדם טובה, זה תלוי בכך שכל האיברים יהיו בסירקולציה כזו שתאפשר את זרימה של הדם כראוי בכל האיברים, ואז הלב בריא, הלב תלוי באיברים, והאיברים עוזרים ללב, ככה גם עם ישראל כולו, השכינה, כך כתוב בתניה שם, השכינה נקראת לב, ועם ישראל הם האיברים, כשאנחנו נחזק את האיברים שיעזרו אחד לשני ויתאחדו אחד עם השני, זה יחזק את הלב, שהלב זה השכינה, זה יחזיר את השכינה מהגלות, יביא את הגאולה האמיתית והשלמה לכולם, יביא את הטוב לכולם, יביא את האמת לכולם, וזה בעצם הגאולה השלמה שכולנו מחכים. עצם האחדות הזו היא מעוררת אצלנו את את החיבור הזה, וצריך שיהיה החלטות מעשיות, החלטות טובות, כמו שאמרנו, להוריד את הדברים אפילו באותיות פשוטות מאוד, להשתדל לחשוב על מישהו אחר, במיוחד בימים כאלה שאנחנו פחות נפגשים, אז להשתדל להרים טלפון לעוד איזה חבר פעם להתעניין, מה קורה, מה נשמע, איך אתה מסתדר, שיחה אפילו של שתי דקות, כמה היא חשובה, נותנת תשומת לב למישהו אחר, שאתה חושב עליו, זה לפעמים זה כל החיים של הבן אדם, זה כל השמחה שלו, שמישהו בכלל מתייחס, מתעניין, הדבר הזה צריך אצלנו לחזק, שיהיה עוד יותר אהבה, ועוד יותר אחדות, ועוד יותר שמחה, אז בוודאי שרק ההחלטות האלה יביאו בעזרת השם את המטרה העיקרית, את הגאולה האמיתית והשלימה, את התגלות של הרבי בעולם, והוא יגלנו מיד ממש, לחיים לחיים.
סרטון הזה שהופץ שעל על הוורט החם שיצא מהתנור שהרבי היה יחסית עוד לא רבי שהיה הרבי הרייץ שאומר לו איך שאתה אוהב ילד שהוא עד בלי גבול לכמות אהבה שאתה אוהב אותו אבל פתאום שיש לך ילד חז ושלום עם מגבלה מסוימת אתה יש לך חמלה הרבה יותר חזקה כלפיו אז פתאום הבלי גבול הזה פרץ לבלי גבול, לעוד יותר בלי גבול. אותו דבר יהודי שהוא חסר באיזשהו איבר רוחני או גשמי או מה שזה לא יהיה, איזה חמלה ואהבה עוד יותר גדולה צריכה להיות כלפיו. זה תפס אותי חבל על הזמן הסרטון הזה. ממש...
ברוך השם, בוודאי. אתה... מעורר לנו את הנקודות הנכונות, יישר כוח. יישר כוח, לחיים, לחיים, לכולם. יש על ה... מי מתוועד פה, רק שניים או יש כאן יותר? יש כאן עוד אנשים. נשמע את כולם, לחיים.
לחיים.
או, שלום, לחיים, מזל טוב מגיע לך, שמעתי. ניסים, שגם יהיה מזל טוב.
לא מגיע מזל טוב.
תגיד מזל טוב, תגיד אמן, שיהיה מזל טוב.
מזל טוב, אמן, אמן, מגיע.
שיהיה אצלך בעזרת השם.
אצל כולם.
אצל כולם, בוודאי, בוודאי, בוודאי. המבדיל, המבדיל בין קודש לחול, חטאינו, הוים חול זרינו וחספינו, ירבה כחול, וחכי חווים בלילה. לא מכירים את המילים. אז נלמד. המבדיל, המבדיל בין קודש לחול, חטאינו, הוים חול זרינו וחספינו, ירבה כחול וחכי חבים בלילה יש סיפור ששמעתי מהרב גרונר מקריית גת, סיפר סיפור, הייתה התוועדות של אהבת ישראל, והיה נושא, סיפר איזה סיפור על דוד שלו. היה לו דוד שהיה שליח המפורסם של הרבי לאוסטרליה, מלבורן. דוד שלו קראו לו הרב יצחק דוד גרונר עליו השלום, הוא היה אחד השלוחים המפורסמים, הרבה מעלות היו לו, לא ניכנס כרגע לכל האיכות, היה אדם מאוד מיוחד. כל פנים, יש עוד יהודי שהיה קשור לחב"ד בתחילת דרכו, וכולם יודעים, מי שיודע, מי שלא יודע, שבשלב מסוים, מכיוון שהוא נקט דרך שלא מתאימה לחסיד, אז הוא קצת ריחקו אותו מה שנקרא מהמערכת, כי הוא לא הלך בקו המלא על פי מה שצריך, הוא כבר שוכן עפר, אז לא צריך לדבר בשלילתו, אבל בכל אופן מדובר על שלמה קרליבך. על כל פנים, בעבר, בצעירותם, אז שלמה קרליבך ויצחק דוד גרונר היו ידידים טובים, היה ביניהם ידידות. ושלמה קרליבך התכוון לעשות ביקור באוסטרליה במלבורן. והרב גרונר הייתה לו התלבטות, איך מתייחסים אליו? הוא מגיע, אורח, הוא מכיר אותו, חבר שלו, מכיר אותו מפעם, אדם מפורסם, איך להתייחס אליו? אז איך, זאת אומרת, איך כשליח חב"ד, כמנהל מוסדות, כמנהל קהילה, איך להתייחס אז ענו לו מהמזכירות שהוא לא יזמין אותו לבקר במוסדות של חב"ד. לא יזמין אותו, כי אי אפשר לתת לגיטימציה להתנהגות הגלויה שלו, שהיא לא התאימה למה שצריך. טוב, אז באמת הוא לא הזמין אותו, ולא נפגש איתו, ולא דיבר איתו, ולא היה לו שום קשר איתו. אחרי זמן שהוא קרליבך עזב את מלבורן, קיבל הרב גרונר טלפון מהמזכיר של הרבי, הרב חודקוב, שהוא שואל, שהרבי מבקש לדעת, איך היה, האם יצא לו להיפגש עם שלמה קרליבך כשהוא היה במלבורן. אז הרב גרונר ענה שבעקבות ההוראה, כמובן שהוא לא פגש אותו אפילו, לא רצה אפילו לראות אותו, רצה לפגוש אותו. אז התשובה שהוא קיבל, שהרב רצה להעביר, שלכבד אותו באופן רשמי זה לא היה צריך. אבל כידיד אישי, איך יכול להיות שלא נפגשים עם חבר? איך יכול להיות שלא פגשת אותו? איך יכול להיות שלא דיברת איתו? באופן אישי כידיד, על זה לא מדובר. כידיד, כן, יש מה שנקרא מעמד רשמי, שיש כאלה שאתה לא יכול לתת במעמד רשמי מקום לדעות שהן לא מתאימות עם הדרך של שולחן ערוך באופן מלא. אבל כידיד, מה קשור אחד לשני? זאת אומרת, רואים בסיפור הזה שאהבת ישראל, יש לזה, לא צריך להתבלבל בין ההגדרות שצריכה להיות במידה מסוימת, בכיוון מסוים מצד אחד, ומצד שני, הקשר האישי צריך להיות לא להפריע אחד לשני, וצריך הרבה חוש לדעת לעשות את ההבחנה בין מצב למצב, בין מקום למקום, אבל שהקדוש ברוך הוא יכוון אותנו, שהלוואי וניכשל בלקרב יותר מאשר שלא יהיה לנו את הבעיה בצד השלילי. ואם נכשלנו בלקרב מישהו יותר מדי, הלוואי והכישלון שלנו יהיה בצד הזה, כמו ש... מסופר שהרבי פעם סיפר בהתוועדות שכשהוא היה ילד אז הוא ראה ביום תשעה באב הוא עם החברים שלו בחדר ציצו בחור של הדלת של המלמד שלהם, ראו אותו יושב ולומד, אז הם התפלו ואמרו, הוא לימד אותם שבתשעה באב אסור ללמוד תורה, והוא יושב ככה ולומד תורה בתשעה באב. אחרי זה הוא הסביר שאם כבר ילקו אותו אחרי 120, אז שילקו אותו על זה שהוא לומד תורה. אז כמו שאומרים, הלוואי והכישלון שלנו יהיה בעניינים של לקרב מישהו יותר מדי, גם אם אולי לא צריך, אז שניכשל בעניין הזה, שמתחזק בעניין הזה, שמתחזק באהבת ישראל אמיתית שיהיה לנו בעזרת השם, שזה יהיה החלטה פעילה של התוועדות הזו, של שבת מבורכים, חודש סיוון, שיהיה לכולם קבלת התורה, קבלת התורה בשמחה ובפנימיות, כמו שזה האיחול שהרבי תמיד היה מאחל וחוזר על זה שוב ושוב, שכך הרבי הקודם היה כותב, שיהיה קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. אולי נזכיר פה, יש איזה וורט ששמעתי מאחי עליו השלום, שיום היורצייט שלו זה בערב חג השבועות, השבוע, אז הוא אמר פעם שכידוע שיש שלושה גדולי ישראל שקשורים לחג השבועות, יש הרי שיחות של הרבי מפורסמות על שלושה גדולי ישראל שקשורים לחג השבועות, שזה משה רבינו כמובן, שהוא נתן תורה לעם ישראל בחג השבועות, יש את דוד המלך והבעל שם טוב, שיום ההסתלקות שלהם זה בחג השבועות, ויש שיחות של הרבי שמסביר את הקשר של שלושתם לחג השבועות וכו'. אז הוא אמר שהאמרה והאיחול שמאחלים שיהיה קבלת התורה בשמחה ובפנימיות, אם נדייק במילים של האיחול, זה קושר, זה כולל את שלושת הגדולי ישראל האלו. כי המילה קבלת התורה מרמז על משה רבינו, משה קיבל תורה מסיני, בשמחה כולל את דוד המלך, שהוא נקרא נעים זמירות ישראל, ובפנימיות כמובן זה כולל את הבעל שם טוב, שהוא גילה את פנימיות התורה בעולם בצורה שתהיה נגישה לכל אחד ואחד בתורת החסידות. אז שלושת הגדולי ישראל האלו, מהם אנחנו שואבים את הכוחות, שאכן יהיה אצלנו קבלת התורה, שיהיה שמחה, שיהיה בפנימיות, שיהיה לחיים לחיים לכולם, שנוכל תמיד להיות מתוך אהבה ואחווה, שלום ורעות אמיתית לחיים לחיים. חיים ולברכה, מסיים בניגון של, אנחנו בשבוע של יום טוב, כבר היום בלילה לא אמרנו ויהי נועם בגלל החג, אנחנו מתחילים להריח את החג, כבר בפועל אנחנו התנהגנו היום בהלכה שלא אמרנו, כי החג נמצא איתנו, בחג אנחנו מכירים את האטו בחרתנו, אז זה באמת הייחודיות שלנו, שכזו בחובה בחרתנו מכל העמים, ואהבת אותנו, אז שהוא אוהב אותנו, שאני אוהב גם את האחרים, ואתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשיינס וקידשתנו ומצוויתך וקרמתנו ועבודתך ושמך הגודל והקדש עלינו קרסה. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשיינס וקידשתנו במצוויתך וקירבתנו מלכנו לעבודתך ושמך הגדול והקדש עלינו קרסה. אתו, אתו בחרתנו, אתו, אתו בחרתנו, מכל העמים, מכל העמים, אהבת איסנו ורצית בנו, אהבת איסנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשיינס וקידשתנו במצוויתך ורוממתנו מכל הלשיינס וקידשתנו במצוויתך תראי. אי דללאי אי 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 ים אי דללאי אי 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 ים אי 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 ים אי 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 ים. אולי נשמע מי שמות, כל מי שנמצא איתנו, שלא רואים אתכם, לפחות נדע מי איתנו. שמענו את דורון, את מרדכי חזיז וניסים. מי עוד נמצא איתנו? אברהם לישביץ שמענו, מי עוד? משה קיים, נו מי עוד איתנו?
דוד.
דוד נוישטט, כן, הוא הראשון, מי עוד? מתי כהן איתנו גם? הרב אליהו?
שבוע טוב.
שבוע טוב, נו. אנחנו מחכים לעשירי, אנחנו בינתיים הזכרנו פה תשעה, מי העשירי? יש עוד נכבה אל הכלים? דורן, אתה עם אחד הילדים שלך, שלפחות יש לנו מניין?
גל פה.
גל פה, נו, אז גל כהן, העשירי הקודש. לפחות יש לנו עשרה... עשרה יהודים שנפגשים יחד, שכינה שורה. השכינה שורה עכשיו בכל הקווי טלפון שמחברים את כל הכתובות של כולם ביחד. ברוך השם, אז שיהיה לכולנו בעזרת השם שבוע שמח וטוב והכנות טובות למתן תורה, שנזכה כפשוטו ממש כבר, מספיק. הגלות מתארכת יותר מדי. כבר צריכה להסתיים ולהיגמר. בטוב אני אראה ונגלה בעזרת השם מיד ממש לכולם. חודש טוב ובשורות טובות.
שבוע טוב,
שבוע טוב לחיים לכולם.